הסיכונת היא לא כל כך קשורה ל... היא לא כל כך קשורה לנושא שלנו. כי הנושא שלנו הוא השתלשלות תורה שבעל פה. זאת אומרת, השתלשלות תורה שבעל פה והשתלשלות ההלכה. ההלכה, זה התורה שבעל פה. ממשה רבנו עד ימינו. אבל מה זה קשור לחסידות? הרי חסידות זה לא השתלשלות התורה שבעל פה. זאת אומרת, זה לא... זה לא... זה לא ספר, זה לא שיטת פסיקה, זה תנועה. תנועה חשובה שהטביעה את חותמה על כלל ישראל. ולכן אני רוצה ללמוד אותה, כי אני חושב שאם ואנחנו לומדים קצת היסטוריה וקצת גיאוגרפיה וקצת יהדות לעם, נראה לי שבסופו של דבר צריך להבין קצת את התמורות שהיו בעם ישראל. אחד הנקודות המעניינות בסיפור שלנו זה החסידות. ולכן אני רציתי לתת לפחות שיעור אחד, אני מקווה רק שיעור אחד, כי יש פה המון מה לדבר. אבל נקצר לשיעור אחד, אחר כך נדבר אולי קצת גם על תנועת המוסר, שהיא גם תנועה מאוד מעניינת, אבל היא מאוחרת לחסידות. לכן אני מתחיל מהחסידות. דיברנו בפעם הקודמת על חכמי הקבלה בצפת, נכון? שזה גם פרק בפני עצמו. ואנחנו פחות או יותר בסביבות 1700, כשיש לנו, טוב, יש לנו הרבה דברים, כן, אבל יש לנו שולחן ערוך, יש לנו רימה, ויש לנו מפרשי שולחן ערוך, לפחות הראשוני המפרשי שולחן ערוך. מגן אברהם, מתז, אסמה, קיצור, דיברנו עליהם, אני שלחתי אתכם.
זה שולחן ערוך כמו שיש לנו עכשיו בעצם, לא?
זה מה שיש לנו עכשיו, נכון. יש קצת דברים שהתקדמו עוד, אבל זה אתה צודק. אני שלחתי אתכם להקדמות שאף אחד לא קרא, אבל זה חשוב לקרוא. יש גם גרא, יש הקדמה של רב חיים מוולוז'ין, מאוד מעניינת שם. טוב, נדבר עוד נעיה לגראיו. כן.
אין לה חסידות שום השפעה על ההלכה?
לא. זאת אומרת, החסידות זה לא שלא שמרו על ההלכה. אבל אנחנו... שינוי, זאת אומרת, שינוי כמו שאנחנו דיברנו, זה אומר שיטות ראשונים, שיטות פסיקה, שיטות פירושים על, על ספרים מסוימים וכו', אין בחסידות.
לא פסקו,
רגע, שנייה, שנייה. אין בחסידות. מה שיש זה כמה ספרים בודדים של גדולים שכתבו דברים בהלכה, וקודם כל זה מעטים, מעטים. נראה לי, ראש וראשון זה הבלטניה. בלטניה כתב ספר, החסידים קוראים לו הרב שולחן ערוך. הליטאים קוראים לו שולחן ערוך הרב. זה לא משנה, זה אותם מילים, אבל זה, יש שינוי, יש הבדל ביניהם. בכל אופן, הבלטניה כתב ספר הלכה. כן. זה סיכום של הרבה פסקים של שולחן ערוך, עם כמה דגשים. זה לא מהפכה, אתה מבין? אל תבין אותי לא נכון, שלא אמרתי שבלטניה לא היה תמיד חכם ענק, לא חס ושלום, עוד מעט אני אקרא לכם סיפור, עוד מעט אני אקרא לכם סיפור כזה, הבאתי את זה במיוחד היום, סיפור מבהיל. לא, אני אקרא את זה עכשיו.
לא
שומע?
שרויה.
שרויה? שרויה זה לא מהפכה, זה חומרה. בכל מקום היו חומות, אמין? לא. עוד פעם, אני מפחד שאתם לא מבינים אותי נכון. כי לא אמרתי חסידים הם לא עם עם הארץ ולא הם רבנים. לא אמרתי את זה. אני אומר, באופן כללי, לחשוב שהחסידות המציאה שיטת פסיקה, כמו שיש לך שולחן ערוך, בסדר? כמו שמשנה ברורה, ששינה את פני ההלכה באורח חיים, כמו שיש לך בן איש חי בעירה, כמו... זה לא היה בחסידות. עוד פעם, היו אנשים גדולים וחשובים וצדיקים ונפלאים וחמודים, הכל, אבל אני לא רואה כוח שינוי. השכונו חרב, כן, היה פויסק. הוא היה למדן גדול, מאוד גדול. הוא היה, עוד מעט אתה מדבר עליו היום.
למייחד אותה.
טוב, בסדר, אני מבין. אז רגע, אז רק שנייה, אתם יודעים מה? אז בואו נעשה את זה מסודר. מה זה במייחד אותם? זה שיטה רוחנית. עד היום אנחנו למדנו שיטות פסיקה, אבל יש בעם ישראל שיטות רוחניות, תנועות רוחניות, בסדר? חסידות היא תנועה רוחנית. היא לא תנועה שמתעכבת על פרט כזה או אחר, אלא היא תנועה רוחנית. אפשר לשמור שבת ולהיות חסיד, אפשר לשמור שבת ולא להיות חסיד. אין איזה נפקא מינה. אבל החסידות היא, היא, היא פיתוח של איזושהי אושיות הבנתיות מאוד מאוד עמוקות, וזה שינה בעם ישראל, אבל זה, נסביר את זה היום. בסדר? אז חבל אולי, אני חזרתי בי מהסיפור, אולי נסביר אותו אחר כך. טוב, אני רוצה לדבר טיפה על תולדות החסידות. החסידות הזה אפשר לדבר שבועיים, אבל ממש בקצה המזלג, כדי שלא תהיו לגמרי בורים, כמו שאתם עכשיו. טוב, תולדות החסידות. אז קודם כל, דרך אגב, השיעור הזה אף פעם לא נתתי אותו. כאילו, אף פעם לא הגעתי לזה. זה נראה לי השנה הראשונה שאני מלמד על החסידות. השיעור הזה אני נותן כבר הרבה שנים, לא? כן. אבל אני אף פעם לא הגעתי לשם. טוב, יאללה.
למה?
לא, לא יצא. לא הייתי בלחץ של זמן להספיק, אני יודע מה. יש לי עוד מה להספיק, כן? אני רוצה עוד להגיע ל... משנה ברורה זה חייבים, ואני רוצה עוד לדבר לרב עובדיה, אני רוצה לבן איש חי, אני רוצה לפסיקה ספרדית, יש פה מאוד.
כל אלה לא היה כל השנים?
מה?
כל אלה לא היה כל השנים?
זה כל אלה. לא, לא, דילגתי אז. החסידות לא... חזרת בך? תולדות החסידות, הלאה, אז קדימה. אז קודם כל, יש לחלק בחסידות בשני תקופות היסטוריות. קודם כל, תקופת הצמיחה, שאני אסביר, זה פחות או יותר מ-1740-1780. אני מסביר. הבשט, הבעל שם טוב, הוא נולד ב-1700. פחות או יותר, לא ברור, אולי 1698. יש מחלוקת בזה. לא משנה, 1700 נגיד, זה חס ושלום, לא פוגעים בהם, אנחנו רק אומרים פחות או יותר את הדברים. הבעל שם טוב, הוא היה מלמד, הוא נפטר ב-1760, נפטר בגיל 60, פחות או יותר, 1760, והוא בעצם חולל מהפכה מאוד 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 עמוקה בעם ישראל, כמו שנסביר עוד שנייה. יש לו שני תלמידים גדולים, שמהם מסתעף אחר כך כל עניין החסידות, זה המגיד ממזריץ' ויהודי אחד שקוראים לו רבי יעקב יוסף מפולנה, הוא בעצם היה מאוד מאוד קשור לבעל שם טוב, והוא כתב ספר שנקרא שפחי הבשט, שפחי הבעל שם טוב, זה סיפורים ואגדות שקשורים לדמותו, זה ספר מיסטי קצת, מוזר טיפה, שעבר הרבה מאוד גלגולים, אבל זה ספר שהתחיל ממש בחיי הבעל שם טוב. עכשיו, למה אני אמרתי שב-1780 יש איזה משהו מוזר? כי ב-1780 החסידות כובשת המון קהילות. זה דומה. הבעל שם טוב נולד ב-1700. ב-1740 הוא רק התגלה. מה זאת אומרת? הוא נהג באסתר גמור, עד שהוא קיבל קול נבואי, רוח הקודש, שביקש ממנו להתגלות להמון. בעל שם, דרך אגב, זה שם, בעל שם, הביטוי ביידיש זה תרגום, בעל שם זה מורה דרך. והבעל שם היה מורה דרך, יש הרבה בעל שם. אין רק אחד, אני יכול לספור לפחות עכשיו איזה ככה, בלי זמן צמת 20. יש אנשים שהוא קראו להם בעל שם, זאת אומרת, הם היו עוזרים, מדריכים את הציבור, עוזרים לכל הפונים, לעזרתם, הם היו גם הרבה פעמים רופאים. רופאים זה סגולות, תרופות פלא, אבל ההמון קרא לבעל שם הזה, קראו לו ישראל, כן, רבי ישראל בעל שם, לא רק בעל שם, אלא בעל שם טוב. כי הוא היה מאוד מטיב ומדריך ומחנך. הוא גם עשה הרבה טוב, הוא ריפא על ידי קמאות, שמות מלאכים, שמות קדושים, תפילות מיוחדות בדבקות מאוד גדולה. 20 שנה האחרונות הוא חי במז'יבוז', מישהו היה שם? אז שם הוא גר, הוא חי, ושם התרכזו קבוצות שבאו ללמוד ממנו, לדלות מתורתו. הבעל שם טוב לא כתב שום ספר. הראשון שכתב עליו, כמו שאמרתי, זה רבי יעקב יוסף, הכהן, הוא היה כהן. הוא כתב כמה ספרים, תולדות יעקב יוסף, בן פורת יוסף, צפנת פניה, לא משנה, זה שמות. לא כל כך חשוב, אבל הוא מביא הרבה, בתוך הדרשות שלו, הוא מביא הרבה סיפורים, פתגמים קצרים ששמע מהבעל שם טוב, דברים שהוא שמע מהתלמידים של הבעל שם טוב. עכשיו, המגיד ממזריץ' שנייה, המגיד ממזריץ' הוא נפגש עם הבעל שם טוב, קוראים לו המגיד כי הוא היה מגיד, מה זה מגיד? הוא היה עובר בין העיירות ומחזק את היהודים. והגיע המגיד ממזריץ' הגיע לבעל שם טוב בגלל שהוא עבד את השם בסיגופים קעניות, וכשהוא הגיע לבעל שם טוב הוא אמר לו שזה לא עבודת השם נכונה, ועבודת השם נכונה היא לא מתוך עינוי ועצבות אלא מתוך שמחה והתעוררות הנפש. ואז המגיד ממזריץ' שנייה, אחד מגדולי התלמידים שלו, אני חושב מגדול התלמידים שלו, כי רבי יעקב יוסף הוא גם תלמיד גדול מאוד שלו, ואז התחילה החסידות. על איזה רקע זה בא? תראו, יהדות מזרח אירופה ב-1700 היא יהדות מאוד 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 רחוקה מלימוד. זאת אומרת, יש ישיבות מעט. מעט. הישיבה הראשונה היא וולוז'ין. בסדר? תבינו טוב. הישיבה הראשונה שנוסדה על ידי אבי הישיבות, ככה קוראים לו, זה תלמיד הגאון, הגאון וילנה, תלמיד הגדול שלו זה רב חיים, רבי חיים וולוז'ינר. רב חיים מוולוז'ין בנה ישיבה, זה הישיבה הראשונה בעולם, אני מסביר. זה לא שלא למדו תורה לפני רב חיים מוולוז'ין, אבל רב חיים מוולוז'ין בנה ישיבה. מה זה ישיבה? זה מקום ש... יש בית מדרש אחד, עם פנימיה, עם חדר אוכל. חדר אוכל לא היה אף פעם. הם היו אוכלים אצל בלבטים, מה שקוראים, קוראים זה ימים. שמעתם את הביטוי הזה פעם? ימים. תגיד, אתה היית בא לישיבה ברדין, או בסלוצק, או בטלז, או במיר, וזה כבר ישיבות של אחר כך, אבל גם בוולוז'ין, ואז היית מתקבל לישיבה, ואז היו עושים אותך תוכנית הבראה. עבודה בעיקר עברה. יום ראשון היית אוכל אצלי, יום שני היית אוכל אצלו, יום שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. עכשיו מי אנחנו? אנחנו בלבטים שלא לומדים תורה, כי אנחנו עוסקים בפרנסה שלנו, אבל אנחנו רוצים להיות קשורים לתורה. לכן אתה בחור ישיבה, הישיבה, אתה היית אוכל אצלי ימים. אתם מבינים איך זה היה עובד? זה היה נורא והיום, אתם מבינים שזה היה נורא והיום. כי אנשים היו מאוד עניים. ולפעמים לא היה אוכל מספיק, אז אנשים לא רצו לאכול, לפעמים כן רצו לאכול. רבי לוין, הוא היה אוכל ימים, אז לפעמים, ימים שלמים הוא לא היה אוכל כלום, כי הוא לא רצה לקחת מהאנשים. וגם לפעמים הייתה נופל על משפחה לא משהו, או משפחה שלא יודעים לבשל, אבל גם לא משהו, שלא רצו לתת. יש אנשים שעשו הסכם עם הבחורים, היה להם חנויות, והבחורים, הם היו ישנים בתוך החנות, כדי לשמור על החנות. אז היו עושים איזה מין הסכם כזה. זה תחילת הישיבות. אחר כך לאט לאט זה התפתח שגם היה חדר אוכל.
לובלין, לא?
מה?
לובלין זה הישיבה הראשונה.
לובלין לא חושב. לובלין זה מאוד מאוחר. לובלין זה מאוחר.
זה היה חידוש
שלהם. המראה מלובלין נפטר, טוב, נפטר מאוד מאוד צעיר, אבל זה ממש עכשיו. אני עוד הכרתי יהודי אחד שלמד בחכמי לובלין. הוא אמר שהמבחן כניסה זה היה 300 דף גמרא. והמהר"א מלובלין, הוא היה, כמו ששפירא מלובלין, הוא היה בוחן אותו. מה? מאיר שפירא מלובלין. לא אמרתי משה שפירא. זה מישהו אחר, הוא היה ראש שיבה הנין שלו, הוא היה ראש שיבה, הנכד שלו, הוא היה ראש שיבה בבאר יעקב. לא משנה, אז מאיר שפירא, אני צודק, הוא היה בוחן אותם. 300 דף גמרא מבחן כניסה. בין כמה היו כשהיו נכנסים לישיבות? 14. 15 זה היה כבר סקנים. טוב, אנחנו, איפה אנחנו? כאילו, בסדר.
מה היה מבנה של לימוד לפני זה?
לפני שהיו ישיבות?
לא היה בתי מדרש.
אז קודם כל היו הרבה מאוד בתי מדרש.
לא
ישיבה. לא, זה היה אנשים היו באים, היו לומדים. קודם כל, רוב עם ישראל היה לומד בין מנחה לערבית, והיו אילויים כאלה שהיו לומדים. בדרך כלל היו מתחתנים עם אנשים יותר עשירים, ואז הם היו משלמים להם. נותנים להם פרנסה כדי שיוכלו ללמוד, ואנשים היו לומדים כמה שנים, לא הרבה. הרב זצ"ל למד בוולוז'ין. באיזה שעה הוא נהיה הרב של הרבנות הראשונה שלו? באיזה גיל הוא היה? הוא היה בן 21. אז כמה שנים הוא למד? בסדר, נגיד שהוא ידע את השעס כבר בגיל 3. בסדר, זה שטויות, כאילו מה? כמה שנים הם למדו? כמה שנים? וזה העילויים. אנשים לומדים 3-4 שנים, וזה לא היה כסף, לא היה ביטוח לאומי, לא היה מדינה שמשמת לכל אברך פה. זה שיורקים על המדינה זה נחמד, אבל לא היה מדינה כזאת שמשלמת לאנשים. אפילו הכרה טובה, פשוטה אליהם. אבל טוב, זה סיפור אחר. אז אני אומר, כל הדבר הזה הוא חדש. אם תעשו פעם חשבון, אני פעם עשיתי חשבון, בדקתי את כל הישיבות שהיו לפני השואה. הרי מה מספרים בתלמיד החרדי, מה הם אומרים? הם אומרים שכולם למדו תורה, נכון? עכשיו, כמה יהודים היו במזרח אירופה לפני השואה? היו הרבה מאוד, בסדר? לצערנו, היו 7 מיליון, נגיד משהו כזה. ואני זהיר, נגיד 7 מיליון. הרי 6 מיליון נהרגו, בסדר? ואחר כך הגרו לאמריקה, לפה, לשם. לפני השואה היו נגיד 7 מיליון יהודים. עכשיו, תבדקו כמה ישיבות היו במזרח אירופה, בליטא פולין. כמה ישיבות היו במפני מלחמת העולם השנייה. אפשר לספור אותם אולי 10. אז נגיד בכל ישיבה היו 400 אנשים. בסדר? אתם יודעים מה? אני לא אומר אמת. לא 10, 30. שאני חושב שזה לא נכון, כן? אני יכול למנות את הישיבות, אבל זה לא סוד כמוס. כולם יודעים את השמות. אבל אתם יודעים מה? בסדר, אז אני לא יודע לקרוא. 30 ישיבות. כפול 400, כמה לומדי תורה זה? 12,000 איש. על זה אנחנו מדברים. זה שרצו לשכתב את ההיסטוריה בצורה אחרת, בסדר, אני מבין אותם, אבל זה לא בדיוק ככה. ישיבות לא היו כל כך הרבה. בסדר? וגם ישיבות, זה לא ישיבות של אלפי אנשים. טוב, בסדר. אני לא יודע למה נכנסתי לזה.
מה כולם היו?
עבדו. לא היה כסף. לא היה מדינה שמשלמת לאנשים שלומדים. לא היה. אתה חושב שהפולנים שילמו למי שלומד תורה? לא אכפת להם. אז הקהילה הייתה קצת את זה. קודם כל הקהילה הייתה משלמת לשוחט ולרב. זה גם מדינת ישראל היום משלמת. גם לרב וגם לשוחט וגם למשגיח וגם לדיינים. לא היה. אז הקהילה הייתה צריכה רב. עכשיו מאיפה הוא יחיה? אז הקהילה הייתה מפרישה מהמשכורת הזעומה שהיה להם. זה יאמר לזכות כל עם ישראל. היו משלמים לרב. זה ככה זה היה. במרוקו, בצפון אפריקה, זה אפילו פחות מזה, זאת אומרת, הרבה פעמים הרבנים שם הם היו גם עובדים. היו תמידי חכמים שהיו עובדים. לפרנסתם. טוב.
שם לא ישיבות?
היו, בטח שהיו. בכל מקום היו ישיבות. כמה ישיבות, צריך להבין שכדי להתקבל איזו ישיבה, הייתה צריך להיות מאוד 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 מוכשר. כי אף אחד לא יבזבז עליך שקל, אתה מבין? מי שלא היה מוכשר לא הלך ללמוד. כי זה לא היה שייך, כאילו, אז מי שהיה מאוד מוכשר, למד 2, 3, 4, כאילו, גדולי ישראל, שאתם מכירים את השמות שלהם, למדו יותר, אבל זה מציאות עגומה מאוד. זה לא באשמה, אני לא אומר על אשמה של מישהו, זה המציאות. המציאות הייתה שהמצב הכלכלי היה מאוד מאוד קשה. טוב, אני חוזר לחסידות. החסידות, היא נולדה בעצם מתוך דבר מאוד מאוד מיוחד שנקרא ריחוק מאוד גדול מלימוד. אנשים היו יראי שמיים, לא להתבלבל. רוב האנשים היו יראי שמיים. ההשכלה זה פחות או יותר 1800 פלוס, בסדר? אבל הם היו יראי השם, אבל לא לומדים תורה, לא עסוקים בלימוד. למדו בין מנחה לערבית, היו דרשות, היו מגידים שהיו באים לקהילות, היו עושים ערב התעוררות, היו שבת דרשות כאלה, דרשות כאלה. לא שהם היו זה. גם הרבה מאוד לא ידעו לקרוא. כי הרבה מאוד לא היה להם את הזכות ללמוד לקרוא. אני לא מדבר על נשים, שנשים הרבה מאוד לא ידעו לקרוא. אני, סבתא שלי לא ידע לקרוא. זה לא לפני 2000 שנה. סבתא שלי לא ידע לקרוא. עד סוף ימיה לא ידע לקרוא. כי היא בחיים לא הלכה לבית ספר, בחיים. לא היה להורים כסף ושלם. היום יש חוק חינוך חובה, ממשלה משלמת. שם היה בית ספר של גויים. יהודים לא שלחו לבית הספר של גויים. אז איפה שלחו? שלחו לבית הספר שלומדים תורה, שלומדים זה. את הבנות לא שלחו, כי לא היה כסף גם לבנות. אז שלחו את הבנים ללמוד בתלמוד תורה כמה שנים. אבל הבנות, בנות לא לא. סבתא שלי לא יודע לקרוא. בסדר, אז היא ידעה תפילות ותהילים בעל פה, זה כן? זה מרוב ההרגל. עוד פעם, אני, הלוואי יראת שמיים שהיה להם, בסדר, אני יודע לקרוא, אבל בסדר, לא בטוח שאני ברמה שלהם מבחינת יראת שמיים, אבל זה לא קשור. מבחינה השכלתית עכשיו נדבר, פרופר השכלתית, זה לא, זה כלום השכלה, יראת שמיים זה יותר חשוב מהשכלה, אבל מבחינה השכלתית, נשים היו ברמה מאוד מאוד נמוכה. עכשיו, היו יהודים במזרח אירופה שחיו בכפרים, לא היה בכלל רב, לא היה בכלל, לא היה כלום. תקראו סיפורי צדיקים, נכון? תמיד הבעל שם דבר, לוקח את העגלה, מגיע איזה מקום, הוא היה שואל אותו, בכלל לא היה יהודי, נכון? זה לא אגדות, זה באמת נכון. היהודים היו פורסים ברמה, נכון, בווינה, בוורשה, במקומות כאלה היו אלפי יהודים, אולי מאות אלפי יהודים. היו מקומות שהיו רוב יהודי בעיירות, אבל אני מדבר איתכם עכשיו על מיליארד כפרים שהיו שם, ואנשים החזיקו קצת חקלאות, קצת לפי הפרנסה. והבעל שם טוב חידש, אפשר לעבוד את השם גם בלי לימוד. זה לא שהבעל שם טוב לא רצה שילמדו תורה, חלילה. אבל הבעל שם טוב אומר, אפשר להיות יהודי טוב, לשמוח בהשם, לעבוד את השם בשמחה, ולא להיות מדוכא שאתה לא לומד. היה בתקופת הבעל שם טוב, הייתה הבחנה מאוד מאוד ברורה בין מי שלומד למי שלא לומד. כאילו היה גם זלזול מאוד גדול למי שלא לומד. הלמדנים הם היו למדנים, והשאר העם הם היו עמך פרש. כאילו. אז זה הבעל שם טוב מאוד זה, וזה נפל באוזניים מאוד מאוד קרויות, כי ככה היה המצב. ולא לעבוד את השם בסיגופים, והכדרות הזאת שהייתה, בעל שם טוב שינה, בעל שם טוב אומר שצריך להתפלל בכוונה ולדעת שהשם אוהב אותך ושאתה צריך לרקוד ולשתות זה ברור שהדבר הזה הוא גם יש לזה גם בעיות, כל דבר יש לו בעיות. אז זה נראה בעזרת השם בהמשך. אז דיברנו על קצת על המגיד ממזריץ'. בשנת 1764 כבר בעל שם טוב לא היה בחיים. יש מאורע מאוד מאוד חשוב בפולין, נסגר מה שנקרא ועד ארבע ארצות. אני רוצה להסביר את זה. בטח שמעתם את המושג הזה, אבל אף אחד לא יודע על מה מדובר. היה בפולין ועד של ארבע ארצות, כי פולין הייתה מחולקת. היה רייסן זה רוסיה הלבנה שהייתה עוד בשליטה אחרת. היה רוסיה הלבנה, היה פולין, היה ליטה של היום. לא משנה עכשיו. הארצות האלה היה להם אוטונומיה מאוד מאוד רצינית. כוועד קהילה שהיו מחליטים על המון המון דברים. והממשלה, הממלכה הפולנית, היא החליטה מרוב טובה לסגור, מרוב טובה אני אומר בסגנר, אוקיי? לסגור את הוועד ארבע ארצות, וזה היה משבר מאוד גדול. ואז התחיל בעצם התמרמרות מאוד מאוד גדולה, ואז חיפשו אנשים חטאים ומה קורה ומה לא קורה, וב-1772, הייתה מחלה גדולה בוורשה, בווילנה, שמתו הרבה ילדים, תמותה מאוד של ילדים, יש אפילו בצומות, יש קינה כזאת לאשכנזים, מכירים? תחלוי הילדים, מכירים את זה? אז יש קינה כזאת, זה היה קשור, ואז יש התנגדות, בעיקר מצד הגאון, לחסידות. ב-1772 יצא חרם נגד החסידות, רק אני רוצה, כן, לקרוא לכם את הסיפור הזה, זה סיפור מביל. הגאון היה קנאי מאוד גדול בתורה.
רק יש שנסגר עבד הרב הרצות.
אז היה הרבה מאוד אנשים איבדו ביטחון. זה היה איזה אוטוריטטה יהודית כאילו, שהרבנים החזיקו הרבה שנים. עכשיו, בקריסה של ועד ארבע הרצות, אז הרבנים יש להם הרבה פחות כוח. בניהול העסקים היהודיים, ולכן הייאוש יותר גדול, והחסידות מתפשטת בצורה מאוד מאוד רצינית. החסידות התפשטה מאוד בשנים האלה. אני קורא לכם סיפור של יהודי אחד שקוראים לו אבא, כן, היה שם כזה פעם, אבא. אבא, הוא היה יליד אלוסק, זה קרוב למינסק. הוא נסע לברלין והתקרב לחוג המשכילים של משה מנדלסון. שמע על הגאון, שהוא גדול לא רק בתורת ישראל, אלא גם בחוכמת העמים. בא אליו לראותו. בשעת השיחה נפלטה מפי האורח תשובה, שהפרשן הגדול רש"י לא תמיד היה מפרש את המקרא כפשוטו. וגם בעלי המדרש לא נתכוונו לביור כזה על פי דקדוק הלשון. בקיצור, הוא אמר, רמז, שבעלי המדרש וגם רש"י, הם אמרו כמה שטויות. בסדר? זה הוא אמר לגאון. תראו מה זה הגאון. הגאון נרתע מיד לאחוריו. תכף הפסיק את השיחה. על מה שאירע אחר כך מסבר אבא אלוסק, זה היהודי הזה, במכתב למנדלסון. יש לנו את המכתב הזה, תראו מה כותב. אנוכי הלכתי למלוני, אך טרם בואי אל מנוחתי, קידמוני שני מלאכי חבלה. קראו אותי לבוא לפני פרנסי העיר ובית דינם. באתי ועמוד לפניהם, והיו לפניי שבעה זקנים מוכתרים בתלית ותפילין. ויעמוד לפניי איש זקן ואמר, אתה זה אשר חירפת וגידפת על חכמי המדרש, ודיברת על רבנו הקדוש רש"י ז"ל, וישיבותי לא חירפתי ולא גידפתי. ויאמר אליי, ומה זה אמרת לפני הגאון? אז אמרתי, כי אינם מפרשים על דרך הפשט. רמז הזקן בידו, ייקחוני שני המחבלים, יוציאוני לחוץ. ויעמוד הזקן, קרא לפניי פיתקה דבדינה, כי מחויב אנוכי ללקוט 40 כדין מבזה תלמידי חכמים. ובמכות אלו הוקטי משני מלאכי חבלה. זה לא נגמר. תראו מה זה היה כבוד תלמידי חכמים. היום כל איזה טמבל יכול לכתוב כל מה שהוא רוצה במקור ראשון. תראו מה כתוב פה. ועוד לא שקטה רוחה. כי אם הביאוני לפני פתח בית הכנסת ויביאו צווארי בסוגר. אתם יודעים, היה כזה עץ כזה, היו לוקחים את הבן אדם, זמנו את הידיים ככה. בסדר? זה מה שהוא אומר. בסוגר בברזל האחוזים בקירות בית הכנסת, כנראה שזה היה מקום מיוחד גם לאנשים כמו הוא, לעמוד קבל עם, וממעל לראשי הדביקו נייר, רשום עליו, זה האיש נענש, על שהיליג על דברי רבותינו הקדושים. וכל הבא להתפלל תפילת מנחה, עמד וקרא פושע ישראל. ומפני לא חסכו רוק. ירקו עליו, וכמעט מאשר ירקו בפניי נעשה רקק מים מהלכים כמו הירדן. נראה לי שהוא קצת מגזים. הלא תדע, עכשיו הוא אומר לו פה משהו נחמד, בינתיים לא נחמד, אבל הוא אומר, והלא תדע, כי אין וילנה כמו ברלין, בווילנה הרבה פעמים להתפלל תפילת מנחה. כאילו בברלין זה רק היה זקנים, זה פה הוא אומר הרבה, אז היה לו ירדן בראש. וככלות תפילת מנחה הוציאו חוץ לעיר וישלחוני לדרכי. תבינו מה זה השפעת הגאון. הגאון שמע איזה זלזול קל, משהו, בדברי חז"ל, הפסיק את השיחה, שעה אחרי, עברת ירדן. מה? זה סיפור מביל. התקיפות של הגאון הייתה מאוד 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 גדולה. טוב, עכשיו, כמו שאמרתי, ב-1772 יצא החרם הגדול על החסידות. אני אקרא לכם את הנוסח, צריכים לדעת אותו.
מה הבעל שם טוב לרון בכלל?
אף אחד לא יודע. הוא היה מלמד תינוקות.
אז אתה יודע מה הוא למד?
לא, הוא שואל מה הוא למד. הוא למד תורה, אבל לא ברור ממי, ממה. יש כל מיני, בשפחה בשט כותבים, אומרים שאחי השילוני הוא היה המורה שלו. אני לא יודע, אחי השילוני זה לא בדיוק התקופה של הבעל שם טוב. אז אני לא יודע, תאמין, צריך להיזהר. תראה, ברור שבן אדם כזה, שתוך 40-50 שנה נמנע קאט החסידים, קאט קראו לזה הקאט, כן, אבל תנועת החסידות לאלפי ועשרות אלפי אנשים, כנראה שהוא בן אדם, אנחנו לא מבינים את גדלותו, אבל מאוד, מעט מאוד ידוע על אישיותו, על ענייניו, על זה מאוד מאוד מעט. וגם מי שכתב על הבעל שם טוב הוא כל כך מתוך הערצה כל כך גדולה שנראה לי שהוא קצת עשה מזה יותר מדי. לא חל... אתה יודע, כשאתה אוהב מישהו, כשאתה שונא מישהו, אז כל מה שהוא עושה אתה אומר שהוא דפוק, ואם אתה אוהב מישהו, אז... אני לא יודע. אני קורא את, ה... את החרם, חרם ש... שנעשה נגד החסידות. אחינו בני ישראל, הלא ידעתם חדשים מקרוב באו, לא שערו מבותינו. שנתחברו קט החשודים, זה במקום חסידים, ועושים אגודות לעצמם. הרי מה הפריע להם? הפריע לגאון שלושה דברים. אחד, שהם עושים, הם עושים תפילות לבד. שתיים, ששינו את נוסח התפילה. הם שינו הרי בנוסח התפילה. הם, זה מה שנקרא היום, בלשון העם, נוסח ספרד. הרי היה באשכנז, באליטה, התפלל נוסח האשכנז. ופי, הם מאוד חם פה. מה? לא עובד. כן, בסדר, אבל אני מאוד חם. לא, בסדר, אולי אפשר לפתור את החלום. זה רק תחושת קריאות, לא שפע. אז נוסח התפילה, ולא, זה באמת עוזר. והם ימצאו מנהגים של המקובלים. וגם הם היו צועקים בתפילה. זה לא כל כך הרבה דברים קשים, כאילו, אנחנו לא מדברים עכשיו על שלא היו מתפללים בזמן התפילה, שגם זה נראה לי אחר כך נהיה. אבל זה לא כל כך... אבל הגרא היה מאוד מאוד חריף. אומרים החוקרים, וגם רבנים שמעתי, שהגרא... הרגיש שזה תפקידו, כאילו, לעמוד בפרץ, כדי שלא יידרדר המצב. אני לא יודע, זה השערות, אבל הגרא היה מאוד חריף, אני קורא פה.
לא, לא, הלימוד, שהם לא שאמרו שאפשר להיות יהודי בלי
לימוד. לא, זה לא הייתה השאלה. רוב עם ישראל לא למד, אז מה, זה, זה... מה הם שונים מהאחרים?
הוא יותר קטן מהבעל שם טוב.
הוא זה לאידיאל.
הגרא יותר קטן מהבעל שם טוב?
הגרא... הגרא הוא פחות או יותר, הוא פחות או יותר, אני חושב שהוא נולד ב-1710, משהו כזה. נפטר ב-1798, זה מה שזכור לי, אני צריך אולי להסתכל עוד פעם. אבל אתה מבין, זה פחות או יותר אותו גיל. אבל זה לא משנה, הם לא נפגשו בחיים.
יש סיפורים
שהם נפגשו. מה?
יש איזה סיפור
שהם נפגשו. אולי אתה מכיר, אבל אני אומר לך שהם לא נפגשו בחיים. זה ודאי. בגלל שבפולמוס הגדול שהיה, נסעו רב מנחם מנדל מויטבסק, והבלטניה, הם נסו לגרא להיפגש, והגרא לא היה מוכן לפגוש אותם. ואפילו הם, אפילו הבלטניה, שידוע כלמדן, כאילו היה מאוד, למדן מאוד גדול, תמיד חם חריף מאוד, היה מאוד צעיר, ובכל אופן הם לא הסכימו להיפגש. הוא לא הסכים להיפגש איתם. ואחרי שפעמיים שלוש ביקשו, הוא עזב את העיר הגרא. לא רצה אפילו לראות אותם. הם נפגשו רק עם רב חיים מוולוז'ין. אבל על הבעל שם טוב, בוודאי שהוא לא נפגש. זה אולי בסיפורים היפים, אולי לספר שהכל בסדר, אבל בתכלס. אז אני רציתי לקרוא לכם את הנוסח ולרדת הביתה. אחינו בני ישראל, הלא ידעתם חדשים מקרוב באו, לא שערו מבותינו, ועושים אגודות לעצמם. דתיהם שונות מכולם מבני ישראל בנוסחי התפילה, וגם שואגים בתפילות, 18. מגונות ובשיגעון התנהגו. ואומרים שמחשבותם משוטטות בכל העולמות, ומבטלים תלמוד תורה כל עיקר, ושגור בפיהם תמיד למעט בלימודם, ושלא להצטער מאוד על עבירות שבאו לידם. כל ימיהם כחגים, בעומדם בתפילותיהם המזויפות, מרים קולות שונים, וכל המון הקריאה אומה. ומעשיהם הם כמראה האופנים, עליונים למטה, התחתונים למעלה, הנה לאפס קצת מעשיהם, אחד מיני אלף מרכיביהם המכוערים, אשר הודו בפנינו החשודים. ותהילה לאל אשר מן השמים נתגלה אבונם פה במחננו שעודו בפיהם אחרי חיפוש מחופש בחקירות ודרישות על כן בנו מן המודיעים לכל אחינו בני ישראל הקרובים והרחוקים כל ראשי עם יעטו כמעיל קינה, קינת השם צבאות להשמיד, לבאר, להשמיע עליהם כל חרמות ושמטות.
איפה זה מובא?
זה קרוז שהתפרסם בווילנה מופיע בספר, יש ספר שנקרא זמרת זמר, זמר, זמר הריצים חרבות צורים. זה ספר נגד החסידות. דרך אגב, זה ספר נגד החסידות שהגרא כתב מאמר שם, ועם טענות מאוד מאוד קשות, והחסידים לא הצליחו להתמודד עם הטענות האלה, אז החסידים, הם קנו את כל הספרים והם שרפו אותם.
זה היה... לא
אבל לא... מה?
יש עדיין לא תקים.
פה ושם, אבל הם עשו עבודה טובה, וגם לא היה באתר. לא היה ביוטיוב, אז הם... זה להם זה. זה דברים קשים, חבר'ה. דברים מאוד קשים. וכבר בעזרת השם, עקרנו מחשבתם הרעה ממקומנו. כשם שעקרנו מן המקום הזה, כן יעקו בכל המקומות. ואף שיתחננו בקולם, אל תאמינו. כי שישובו בעצמם בתשובה גמורה, צריך לפורר ולזורר, זאת אומרת, לפזר אותם, שלא ילכו שני מינים ביחד, כי מין במינו עשו במשהו, ופיזורים, פיזורם נאה לעולם. זה מחלוקת קשה מאוד. לא התחתנו אחד עם השני, מי שהתחתן עם איזה מישהו אחר, אז שישבו שבעה. הליטאים היו פה מאוד 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 קנאים, למרות שזה בתכלס מלחמה חסר סיכוי, כי חסרת סיכוי, כי תוך 30-40 שנה זה התפשט בממדים אדירים.
זה ליטאים, זה רק הלמדנים, מה שאמרנו.
כן, נכון, נכון. בליטא היה בבריסק, היה בזה, אנשים שמאוד מאוד היו קשורים למסורת. זה קונטרס שלם, יש עוד ספר שנקרא זמרת עם הארץ. יש הרבה ספרים שנכתבו אז עם כל הטענות, אבל גם הטענות הן לא... אם אני יכול להגיד, כן, אני לא מבין בזה כלום, אבל לא בשמיים. ובכל אופן, הם היו נגדם בצורה מאוד מאוד חריפה. והגרא היה ודאי הסממן הכי... כאילו, הגרא חתם על כל הקרוזים נגד החסידות. כשהוא היה בחיים, וזה השפיע מאוד מאוד על המון, שראו בזה בסכנה קיומית לתורת ישראל. כן.
הגרא לא ראה את ה... צורך את החשיבות של החסידות,
כי אחרי
אנשים היו,
אתם אומרים,
עם בנועת ההשכלה, זה היה...
כן, אתה מבין, אני לא יודע, להגיד לך מה הגרא חשב, זה קשה לי, אבל מה שאני שמעתי כל הזמן, זה שהבלטניה בסוף ימיו, הוא אמר שאם הגרא לא היה מתנגד לחסידות, אז החסידות הייתה מאוד מאוד מדרדרת לכל מיני דברים לא ראויים. אבל בגלל שהיה להם סממן מאוד מאוד חזק, אז זה השפיע, אתה מבין? זה כל דבר משפיע. כל דבר משפיע בכוח הסגולי שלו.
אבל עד עכשיו ראינו במחלוקות שהיה כבוד לבן אדם שמולו, אבל לא מסכים על זה, פה זה נראה כאילו...
כן, הם פחדו שזה תורה אחרת. חבר'ה, זה פרשייה אגומה, אני לא... זה פרשייה מאוד מאוד אגומה.
איך זה קראו לחסידות חסידים?
למה הם קראו לעצמם חסידים? מה?
ועד עצמסידים זה היה...
חסיד, כן, אתה יותר טוב. השניים, איך קראו להם? המתנגדים, המתנגדים זה בגלל ההתנגדות לחסידות. הפרושים זה בגלל שהם פורשים מהחסידות. הכל זה נגדם, הכל. הפרושים והמתנגדים, הם היו נגדם, כן.
אבל ליטאים זה כאילו תחזו בליטא כאילו?
כן, בעיקר בגלל הגרא, וילנה זה בליטא.
לא היה תפילות בפולין כאילו שהיו...
כן, היה ברור שהיה בפולין כאלה וכאלה וכאלה. אבל לא היה... כן. פרשייה אגומה ואני רוצה לחת. כן. טוב, אז לא גמרנו בפעם אחת בכלל. יש עוד המון מה לדבר. אבל נראה לי שזה חשוב, לא? כי אחרת לא מכירים פשוט את הדברים. צריך להכיר את הדברים. אין מה לעשות, זה ההיסטוריה שלנו.